איך
נקראת? אקספן,
אם אני לא טועה.
לא משנה. זה איך מיוחדת שכותבת בכל מצב.
כאילו, אתה יודע, הרי הדיו לא יורד למטה.
המצאה, כן, המצאה, כאילו, המצאה מדהימה.
עכשיו, יש אותה בבית.
לכאורה, הצלחה לא רגילה. עכשיו, מה עשו הרוסים? הרוסים נוצרה להם בעיה. הם לא יודעים את הסכומים, או נתק כמו לארצות הברית, להשקיע בדבר כזה. אז מה הם עשו? עיפרון. לפעמים אנחנו מחפשים, לא צריך שום דבר. לפעמים, מה הבעיה שלנו? אנחנו מחפשים את הפתרון בדברים בומבסטיים. למה?
אבל עיפרון תמיד היה קיים.
זה כמו שאני כתבתי לפני כמה, בוא אני חייב לקרוא לכם את זה. לפני כמה שנים כתבתי את זה, את העניין, בוא נראה מה נמצא את זה. זה פשוט, לקחתי קטע, כשאנחנו שואלים את האנשים חכמים, לבוא ולפתור לנו כל מיני בעיות כאלה ואחרות, אם אני בא לבן אדם חכם, הוא בדרך כלל ינסה לפתור את הדבר
בדרך מסובלת.
בדרך, כאילו, הוא יחשוב שאת השאלה שאתה שואל אותו היא כל כך
מורכבת,
שהוא ימצא...
הוא יביא לך את הפתרון המורכב גם.
בדיוק, הוא יביא לך פתרון פלצני, שאתה לא תדע אפילו מאיפה לצאת ממנו. הנה, אני כתבתי כאן, סתם לקחתי דוגמה בשביל להמחיש את העניין הזה, רק נראה מה נמצא את זה. זה באחד מהדברי תורה.
הפתרון בתוך השאלה.
בבקשה.
תשימו
לב. אינטגרל קווי, ולעיתים גם אינטגרל לאורך עקום, אינטגרל מסלולי או אינטגרל מסילתי, הוא האינטגרל המחושב לאורך מסילה במרחב, ולאו דווקא לאורך קטע ממשי, כמו האינטגרל הרגיל. האינטגרל הקווי מסכם ערכים של פונקציה נתונה ומשקלל אותם לפי אורך המסילה באופן המכליל סיכום של מספר סופי של ערכים ופונקציה שאת האינטגרל שלה מחשבים עשויה לקבל ערכים ממשיים או ערכים וקטוריים בכל, בכל מרחב ובכלל זה המרחב האוקלידי. הבנת משהו?
גם מתמטיקאי לא מבין.
זאת אומרת, אם אתה תשמע פרופסור למתמטיקה שהוא יפרסם שאלה כמה זה 2 ועוד 2, אתה תבין שהוא לא באמת שואל אותך כמה זה 2 ועוד 2. הוא שואל שאלה הרבה יותר מורכבת כמו התשובה שנתנו כאן, שאנחנו לא מבינים מה זה בכלל. אבל זה בדיוק מה שקרה. אם פרעה בא ומספר לנו על חלום, שהפתרון שלו כל כך פשוט, לא יכול להיות שזה פשוט. אחרי פרעה היה רואה את זה לבד. ואם פרעה שואל, פרעה זה היה, הוא היה, שתבין, הוא היה הכי חכם בממלכה. אם פרעה שואל אותנו שאלה כזאת, אז זה לא מה שזה נראה, זה צריך להיות משהו... וכאן בדיוק הבעיה. האמריקאים, היה להם מיליונים, חשבו על פתרון שמשקיעים בו כסף. הרוסים לא הייתה להם ברירה. הם יצאו מהקופסה, אמרו, איך אנחנו פותרים, אין לנו כסף. אמרו, רגע, מה הבעיה? זה כל כך פשוט הפתרון,
לא, זה לא קשור.
זאת אומרת, בזמן שהאמריקאים השקיעו מיליארדים, מיליונים בלהציא את העת הזו, הרוסים פשוט לקחו עיפרון.
התוצאה סופית,
אותו דבר.
מבחן התוצאה אותו דבר.
יפה. וזה...
שאלה היא על מה כתבו.
מה?
שאלה היא על מה כתבו.
מה זה משנה?
זה לא כל דבר שאתה יכול לסדור עם עיפרון.
למה?
אולי לא, הם היו צריכים הרי להעביר את זה בבית.
נייר פשוט. עם עיפרון, צלם, תעשה את זה מה שאתה רוצה.
למרות שכבר אין הבדלים, אתה יודע שבעיפרון אתה יכול להעלים רעיות. אמת, כי בכל, היום, אז, בזמנו, לא...
כן, אבל עוד
פעם, זהו, נגמר לסיפור.
הקטע הוא כאן,
הקטע הוא כאן,
הקטע הוא כאן, אנחנו רצינו להבין, למה החרטומים לא ראו את הפתרון? למה הם לא ראו את הפתרון? כי הם חיפשו איזה מין...
זה כמו שאתה אומר עכשיו, הם חיפשו, לא יכול להיות שהפתרון כזה קל.
בדיוק, לא יכול להיות כל כך פשוט.
אבל אתה יודע מה, אנחנו כבני אדם, כל שאלה ששואלים אותנו, אנחנו גם מנסים לעשות את הדברים האלה.
נכון.
זה, כשאני חושב על זה הרבה פעמים...
אז כאן הלימוד שלנו, אז כאן אנחנו לומדים לימוד לחיים. הרי אמרנו, אז אוקיי, זה לא ספר סיפורים.
אתה יודע כמה פעמים שאני, אתה יודע, כל מיני שאלות אמריקאיות כאלה, שנותנים לך פתרון, אתה מחפש את התכמול של
הדבר, אתה לא יכול להיות
התשובה.
אתה לא יכול להיות כך פשוט.
בסופו של דבר אתה לוחץ, טעית.
אז כאן יש לנו את העניין הזה. ומה היה החוכמה של יוסף? שהוא הבין שאם הוא יביא את זה בצורה יותר מדי פשוטה, בלי להכניס חוכמה בכלל בפנים, זה יפגע בחרטומים בצורה כזאת. תראה לעצמכם, 2 ועוד 2 כמה זה?
4.
יבוא יגיד 4. והתברר שזה באמת ככה, מטומטמים? מה, אתם מפגרים? פסיכים, אז זורק אתכם מכל הגדול, תלכו מכאן. מה אני צריך אתכם? אתם לא יודעים אפילו מה זה, כמה זה 2 + 2? אבל אם הוא בא ואומר, את הארבע עכשיו צריך לכתוב בצורה מיוחדת, זה לא 2 + 2 רגיל, זה 2 + 2 מאוד מיוחד, ואתה צריך ללמוד חכם, אז מה הוא עשה? ממילא, הבעיה היא בעיה לא פשוטה, ואם היא לא פשוטה...
גם הבעיה פשוטה.
מה?
אתה חושב, זה גם הבעיה פשוטה.
לא, אתה לא נמצא.
לא, אני אומר,
תכלס... אחרי החרטומים, מה הוא עשה?
אני מבין, הוא אמר להם, אתם תפתרו את הבעיה, כי אתם חכמים.
נכון.
אבל בפועל...
צריך אתכם, אתם לא מיותרים.
נכון, אבל...
אתם לא מיותרים, צריך אתכם.
נכון, צריך אתכם, אבל בפועל, כשאתה יורד לעוד רזולוציה, גם את הבעיה, היא לא בעיה לפתור אותה.
בפועל אנחנו מבינים את הבעיה.
שיש בעיה של רעב ו...
אבל זה אומר, בפועל אנחנו מבינים את הבעיה.
אז צוברים הסמים.
לא, זה בגלל שאנחנו גם מכירים את המקרה.
עכשיו, יש כאן עוד בעיה אחרת, וזה אני אסביר לכם. צריך להבין שהם לא היו רק חכמים, היה להם כוחות לראות את העתיד. אז מה שבכלל מעלה שאלה, אם הם גם היו חכמים וגם היה להם יכולת לראות את העתיד, איך הם לא ראו את הפתרון?
הם לא צריכים את החלום של יוסף לראות את העתיד.
אבל מה הייתה?
של...
עכשיו תלמדו דבר מאוד מעניין. כל החוזים בעתיד, אלה שיש להם את הכוחות האלה, לראות, הם יכולים לראות... רק לא, הם יכולים לראות רק מה שקורה באמת במציאות בסוף. הם לא יכולים לראות אם היה ככה או היה ככה, יש אופציה כזאת או אופציה אחרת. הרי במציאות, כמה שנות רעב היו?
היה שנה, לא?
שנתיים רק.
שנתיים, זהו.
למה? כי יעקב בא והרב הפסיק.
נכון, הרב הפסיק.
אז מה רואים אחר תומים? הם מסתכלים, בודקים, רואים
שבע שבע. הם בעצם כאילו כבר את ה...
הם באים, יש להם את הפתרון. הוא רואה בטח, 7 שנות רעב, 7 שנות צוב, אבל כשהם מסתכלים באסטרולוגיה...
שנתיים.
הוא אומר, מה? רק שנתיים, אז זה לא הפתרון. אז אנחנו חייבים לפתור משהו אחר. אבל בא יוסף, יוסף יש לו רוח הקודש. יוסף יכול לראות מה היה צריך להיות, ולא רק מה שבמציאות יקרה. וכרגע הפתרון החלום הוא 7 שנות רעב ו7 שנות צוב, זה הפתרון. מה שיקרה במציאות אחר כך זה לא מעניין אותם. זה לא פתרון החלום. ולכן עוד סיבה שחרטומי מצרים לא יכלו לפתור את החלום הכל כך פשוט. וזה רק בשביל, ראינו כאן איך פרעו ידע שיוסף פותר אמיתי, איך יוסף יצא מהפלונטר לא להסתבך עם חרטומי מצרים, וכמובן, עכשיו בוא נבין, כשהוא בא ואומר צריך מישהו חכם, למה צריך מישהו חכם? הרי חרטומים לא מטומטמים, וגם פרעו לא מטומטם. מה אתה צריך מישהו חכם שיאסוף בשנות האסובה הרבה אוכל, הרבה תבואה, וישים את זה במחסנים?
הפתרון הוא פשוט.
הפתרון הוא פשוט, בכלל לא פשוט. אומר אור החיים הקדוש פירוש מדהים. תאר לעצמך שאתה יש לך שדה. הוא אומר, יש סובה גדול. מה זה סובה גדול? יש לך שדה שמוציאה נגיד 100 טון תבואה. וואלה, אתה בא לשדה, יש לך 200 טון. מה אתה עושה?
אתה מבזבז את הכל.
יפה. שנה אחר כך, לא התאמצת בכלל, עוד פעם 200 טון במקום 100. אתה אומר לעצמך, שנה הבאה אני אעבוד? לא צריך לעבוד. יש לי כאן 200, כאן 200, יש לי כבר 400.
אבל עדיין הפתרון הוא ברור שאתה יודע שמה הולך
לך בשנים אחר כך. לא, אתה לא יודע.
לא, בסדר, אבל פה...
אתה לא יודע. מה, מישהו יבוא לספר לך, בעוד 7 שנים יהיה רעב. תכלס, עוברת שנה, מיליונים אתה עושה. עוברת עוד שנה, אתה עושה מיליונים. שנה שלישית, אתה עושה מיליונים. מי יאמין לך? מי יאמין לך? תגיד, אתה כשאתה יושב באולימפוס למעלה, ומשחק חקלף, אתה תחשוב שבפינה מחכה לך הכישלון?
כן. מהניסיון של כל אחד ואחד מאיתנו, כולם ככה, אחר כך כולם ככה. אין אחד. מכל הטייקונים של מדינת ישראל, ומכל מה שזה שלא היה למטה.
אבל
כשאתה
נמצא
למטה,
כשאתה נמצא למעלה.
אז אנשים, אז אנשים שיודעים לשרוד...
למה הם נפלו למטה?
מה?
למה הם נפלו למטה?
הרבה בגללם כי לא ידעו לשים דברים מהצד.
לא.
ולא ידעו לנהל את עצמם
למקרים. אז הנה אמרת את זה. אז אמרת
את זה,
אז צריך להיות חכמים בשביל לעשות את זה.
נכון.
אז זה משהו, זה בדיוק העניין. בשביל זה צריך להיות חכם לפתור את החלום.
יכול להגיד?
לא, זה מה שאמרת, זה בדיוק משהו. אמרת נפלא. זה בדיוק משהו אורח חיים הקדוש אומר.
כי אתה...
אומר, הם היו נכנסים לשעננות.
אבל הראש שלך תמיד יודע, אתה צריך לחשוב, אתה מתעלם.
נכון, נכון.
היום המדינה עושה כל מיני מהלכים של חסכונות ושל דברים, כי רוצה להגן עלינו באיזושהי צורה, כי יודעת שכל אחד באיזשהו שלב יגיע למצב הזה.
יפה. ולכן, ולכן מה הדבר היפה כאן? הדבר היפה כאן, שבעצם בדיוק מה שאתה אמרת, זה מה שקרה. אומר האור החיים הקדוש, מה הייתה החוכמה הגדולה של יוסף? הוא היה צריך ליצור מצב של חוסר בזמן של שפע. הרי מה קורה? היות והבן אדם רואה שהשדה שלו עשתה מיליונים, ובשנה אחר כך עוד פעם מיליונים, ובשנה אחר כך עוד פעם מיליונים, הוא מרגיש טוב, תגיד מה אתה מדבר, יש לי כאן מיליונים, אני לא דואג. לא דואג לשום דבר, מה יש לי לדאוג? מקסימום יהיה שנה רעה? יש לי במחסן מספיק. אבל מה שהם לא הבינו, שברגע שעוברת עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, שבע שנים, בשנה השביעית אתה כבר לא עושה כלום. ואז במילא, פתאום הגיע רעב, אבל רעב שלא היה כמור, זה לא סתם רעב. תבואה שהייתה בשדות, הכל נגמר, הכל נאכל. הכל נפל, לא היה שום דבר. ואז מה היה? היו נשארים בכלום. החוכמה, מה הייתה החוכמה של יוסף? ליצור מצב של חוסר בזמן השפע. וזה משהו שמאוד קשה לעשות.
זה מאוד קשה לנהל גם את העם, שהעם רואה שיש... לא, לא, רק רגע, לא, לא. אתה לא לוקח את הכל. לוקח חלק, ואז הוא אומר, רק רגע. אבל יש לי. אתה פה שנה, אתה עוד יותר כועס עליו. מה אתה לוקח לי? תראה, שנה יותר טובה מהשנה הזאת.
זה הקושי בניהול. הוא הטיל מיסים. מה עושה יוסף? מטיל מיסים. הוא עושה את זה בחוכמה מאוד רחוקה. הוא לא עושה מחסן מרכזי, נגיד, בקהיר או באלכסנדריה. בכל עיר הוא עושה מחסן.
שזה בעצם המיסים.
שזה מהמיסים.
לא כסף, אלא...
ואז שמגיעות שנות הרעה, הוא בוטח את כל המרכזים האלה, וכולם יכולים לבוא ולקבל את המנה שלהם. וככה הוא מציל את מצרים.
בסופו של דבר, מי פתר את הבעיה? גם הוא כאילו הטיל את הפתרון על החכמים. אבל הוא עשה את זה
בסופו של דבר. כי מה אומר לו פרו? כי הרי שפרו שומע את זה, הוא לא טיפש. אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. אתה תהיה על ביתי, ועל פיך אישה כל עמי, רק הכיסא יגדל ממך.
מילה אשימה.
ופרעה, שהיה לפני רגע אחד, סליחה, יוסף, שהיה לפני רגע אחד עבד, נהיה המשנה למלך מצרים. בשנייה אחת. שכאן גם באים ללמד אותנו חז"ל, שיש כאן לימוד שהגאולה תבוא ברגע אחד. הגאולה תבוא בשנייה. באים מקשת הימים, טרח גאולה. מעם כאילו נתקע ונרדף, אנחנו נהפוך לעם שמוביל בעולם. וזה בעצם בדיוק ככה תהיה גם הגאולה. עוד נקודה מאוד מעניינת בסיפור הזה. פה, עכשיו מה שאנחנו רואים זה שכאשר יוסף בעצם מקבל את הגדולה הזאת, הוא בכל מצב יודע לשמור על עצמו בצורה הנכונה. זאת אומרת, לכן הוא יוסף הצדיק. כי זה לא חוכמה להיות צדיק במצבים מסוימים. החוכמה היא להיות צדיק כל הזמן. זאת אומרת, לפעמים שטוב לך יותר מדי, אז אתה מתחיל, וואלה, אני אעשה מה בראש שלי. כשרע לך, אז אתה אומר, וואי, אני צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא. החוכמה היא להיות עם הקדוש ברוך הוא בכל מצב. וזה אחד מהלימודים, לכן הוא נקרא יוסף הצדיק. כי הוא, אם זה בניסיון עם אשת פוטיפה, ואם זה עכשיו שהוא בעצם מולך על כל מצרים. זה לא צחוק. עכשיו, פרעה שם אותו למלוך על כל מצרים. את אותו אחד שאתמול היה עבד. ועכשיו הוא בעצם מולך על כל מצרים. וזה בעצם הלימוד שבן אדם צריך לדעת, א', כמו שראינו, לפעמים הפתרונות הם מול העיניים, וזה נרות חנוכה. נרות חנוכה, אמרנו כבר כמה פעמים, למה חורגים 8 ימים? לכאורה, היום הראשון לא נס, כי הרי הפח השפיק ליום אחד, ממילא, היו צריכים לחגוג 7 ימים, אז למה חורגים 8 ימים? כי זה בדיוק העניין. העניין, לכן אנחנו שמים את על הניסים, דיברנו על זה היום בבוקר, או אתמול בבוקר דיברנו על זה. היום בבוקר. שמים את על הניסים, איפה? בקטע של מודים. על ניסיך שבכל יום עמנו. חשוב להבין שהניסים הם כל הזמן איתנו, ולא רק זה, הם גם בגובה העיניים, כמו שדיברנו על זה אתמול. הם בגובה העיניים. רק מה, אנחנו לא רואים, אנחנו התרגלנו. אנחנו לא מבינים שכל מה שקורה מסלנו זה נס אחד גדול. וזה חשוב לדעת ולהבין שאנחנו מדברים על ניסים ונפלאות, ומדברים על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, חשוב לדעת ולהבין שהניסים הם נמצאים מול העיניים שלנו, והם כל הזמן קורים, לכן חוגגים גם את היום הראשון של חנוכה.
שזה לא אמור להיות האמת.
לכאורה.
כן, כי סתם אתה משלם
את זה. כי מי קבע שהשם
נגלה? למה לא?
מי? אתה? הקדוש ברוך הוא. ואת זה אנחנו צריכים להבין. עכשיו זה לא רק זה, יש עניין שאומרים מחדש בתורה בכל יום תמיד מעשה לראשון. מה אנחנו בעצם אומרים? שהקדוש ברוך הוא כל הזמן מחדש את הבריאה. מה הכוונה מחדש את הבריאה? צריך להבין, בדרך כלל בעולם הגשמי, בעולם הגשמי שאני יוצר משהו, אין לו כבר קשר למה שיצר אותו. אם אני עשיתי שולחן, השולחן כבר לא קשור אליי. השולחן עומד בפני עצמו. אם אני אעזוב את השולחן, השולחן ימשיך להתקיים. אם אני אלך, השולחן ימשיך להתקיים. אבל בעולם הרוחני זה לא כך. בעולם שהקדוש ברוך הוא ברא, מבחינת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אם הקדוש ברוך הוא, יש לו קשר תמידי לכל הבריאה כולה. אם הקדוש ברוך הוא מפסיק את ההשגחה שלו לרגע, הכל מתפרק. כי כשפוקרים, אנחנו רואים כאן שולחן מוצר. אמרנו את זה לא פעם ולא פעמיים. זה בעצם מולקולות שמסתובבות במהירות אטומית. כי האטום הוא בעצם גרעין שמסביבו יש לו פרוטונים ואטומים שמסתובבים במהירות. אם התנועה תפסיק, מה יקרה? כמו הסרטים שלנו, הוא יכול מתפורר. זאת אומרת, פתאום אתה תראה את השולחן הזה, אם כאן הקדוש ברוך הוא יחליט להפסיק את הסיבוב, מה יקרה? אתה תראה את השולחן מתמוסס באוויר. וזה בעצם המשמעות שהכל נס, והקדוש ברוך הוא מנהל את העולם כל הזמן. וחלק מהתובנה של חנוכה זה לדעת ולהבין. לדעת ולהבין שהעולם הזה הוא כל כולו נס אחד גדול. והרבה פעמים אנחנו מתרגלים, כשאנחנו מתרגלים, אנחנו בעצם חושבים שזה מקרה, זה הטבע, אבל הטבע זה אלוקים. כל דבר שקורה בעולם זה הכל בענק הטוב של הקדוש בכל רגע ורגע. זה מאוד מעניין, שבעולם הרוחני, כמו שאמרנו, תחשבו על זה, זה דבר מדהים, זה הזוהר אומר את זה. כל דבר רוחני תלוי במה שמקיים אותו. בעולם הגשמי אין, אם יצרתי משהו, הוא כבר לא תלוי בגורם שיצר. זאת אומרת, אם אני נותן אור למישהו, אם אני אפסיק את מקור האור, יהיה חושך. זאת אומרת, זה האור של חנוכה. להראות לנו העולם הרוחני. אם אני אפסיק את האור, יהיה חושך. אבל אם אני יצרתי משהו גשמי, אם אני אפסיק את הקשר שלו לבין מה שיצר אותו, הוא ימשיך להתקיים?
לא. כן?
גשמי? כן, גשמי כן.
אבל בעולם הרוחני...
כל יום. זה גם אתה כל יום.
זו עוד אחת התובנות המדהימות של בעצם של חנוכה. עוד דבר, עם זה אנחנו נסיים, כי יש כאן גם פרשה כמובן שאפשר לדבר עליה מהבוקר עד הערב, יש כאן את הדיבור על העיניים להם ולא יראו, אור חנוכה נועד לגלות את העיניים שלנו. הרי תשימו, כל הפרשה הזאת היא תמועה. חרטומים לא יודעים לפרש חלומות רגילים. אחרי יוסף, רואים את יוסף ולא יודעים לזהות אותו, כאשר חלק מהסיבה שנמצאים שם זה למצוא. והם רואים אותו מול העיניים והוא נראה כמו אבא שלהם, אבל הם לא רואים אותו. רק בפרשה הבאה פתאום הוא מגלה להם שהוא יוסף. אז אחת התשובות דרך אגב, איך הם לא רואים? יש הרבה תשובות. אחת התשובות זה איוולת אדם תסלף דרכו. אם אני, יש לי דרך שבחרתי בה,
לא מאמינים שהם רואים מה שהם רואים.
לא רוצים להאמין. זה הבעיה שלנו. לכן בא אור של חנוכה להגיד, תסתכל טוב. נכון, לפעמים לא מוצא חן בעיניך האמת, אבל זה האמת. אתה לא יכול להסתתר ממנה. זה בעצם אחרי יוסף. אם הם רואים שזה יוסף, מה זה אומר? שהחלומות התקיימו והם משתחווים אליו. הרי מה הוא עושה? יוסף עושה כל מיני צעדים מדהימים, לא מובנים. משנה למלך מצרים, בודק מרגלים, אוסף אותם מהמקומות שהם באו, מביא אותם לארמון שלו, לחקור אותם, נותן להם לאכול, מסדר אותם לפי הגודל שלהם, שומר כשרות, מברך על האוכל. מה, אתם לא רואים שכאן משהו? לא פרעה, אחרי יוסף. איך אחרי יוסף לא קולטים שזה אח שלהם? כל ההנהגות שלו הם הנהגות של... והוא שואל אותם, מה שלום אביך? תגיד לי, מה אכפת לך מה שלום אביך? איזה מזרר זה? אבל הם לא רואים כלום. כי איוולת אדם, אומר שלמה המלך, תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. לא רק זה, אנחנו רואים, הם מתלוננים. על מה, מה עשינו שככה מתנהג איתנו? זאת אומרת, לא מספיק שהם לא רואים את יוסף, הם עוד מתלוננים. וזה דבר מדהים. הם מביאים כסף לקנות תבועה. קונים תבועה, באים למלון, מגלים שהכסף נמצא בפנים. פעם שנייה, עושים את אותו דבר. תגידו, אתם מטומטמים? מה אתם לא מבינים שכאן משהו מסריח? ולמה אתם לא בודקים? אחת התשובות זה כמו שאמרנו, איוולת אדם תסלף דרכו. אחד הדברים זה קודם כל איוולת אדם תסלף דרכו. ואנחנו כל מכירים את זה. אם אני מאמין במשהו וזה דרך מסוימת, אם מישהו יבוא ויראה לי הפוך, אני אעשה שמיניות באוויר כדי להוכיח שהוא לא צודק. למה? כי נוח לי בדרך שלי, אני לא רוצה לשנות אותה. ואם אני מבין שזאת האמת, אני צריך לשנות את דרכי. אם הם היו מבינים שזה באמת יוסף מוליה, זאת אומרת שהם עשו את האבון הגדול ביותר שיכול להיות. מכרו את אח שלהם הצדיק לטומאת מצרים. איך אתה יכול לחיות עם דבר כזה? אז היות וכך, הם לא רואים את זה. עד שהוא לא מגלה את עצמו בשבוע הבא, ואומר להם, אני עושה. יש עוד הסבר, עם זה אנחנו נסיים, שבא ואומר, שכשהקדוש ברוך הוא רוצה להוביל את העולם לתכלית מסוימת, אז אתה לא רואה את האמת. בשביל זה החרטומים לא יכולים לראות את האמת, אחרי יוסף לא יכולים לראות, למה? כי יש כאן מהלך שצריך להוביל איזשהו מקום. וחשוב להבין, זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ואפשר לראות שהשילוב בעצם של שתי הדברים האלה הוא בעצם מה? בדיוק. כל הדברים האלה מראה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא משגיח על הכל, וזה בעצם אחת מהמטרות של חנוכה, להראות לנו. כי הרי כמו שדיברנו אתמול, היום דיברנו על כך שהגמרא שואלת מהי חנוכה. תקשיב למה שאני אומר, הוא חזק מאוד. שמעת את זה היום?
כן.
זה שאלה מטומטמת, מה? סליחה, מה חז"ל יודעים מה זה חנוכה? אבל מה הבעיה בחנוכה? חנוכה, לכאורה, הנס הגדול, הוא לא הנר.
אתה בא לכם ירוק או משהו?
זה הניצחון הגדול.
על היוונים.
על היוונים. אבל מה הבעיה כאן? הבעיה במכבי תל אביב ומכבי זה. מכבי חושבים זה... מכבים. מכבים היו קבוצה של כהנים, שהניצחון שלהם היה ניצחון רוחני. הקדוש ברוך הוא עזר להם. הקדוש ברוך הוא זה שניצח במלחמה. לכן תקנו חכמים להדליק נרות של חנוכה, כדי לראות שהנס הוא רוחני. הנס הוא של אור שמגרש
בחושך.
איזה פרשנויות יש? תקרא בעל הניסים. לא מוזכר שום דבר על הנס של חנוכה, של הנר.
תכלס נכון.
כתוב, והדליק נרות בחצרות קודשך, וקבעו שמונת ימים אלו להודות להלל. לא כתוב שהיה נס עם איזה פח קטן של שמן? מה זה לא כתוב? מה, זה היה או לא היה? למה לא כתוב? זה על הניסים, אתה אומר, בברכת המזון, בתפילה, ולא מזכירים את הנס.
הבסיס של הנרות של חנוכה זה שזה הספיק לעוד, כמו שאתה אומר, שבעה ימים.
אבל זה בדיוק האמת,
שהשמן היה אמור להספיק ליום אחד.
זה שואל להם חז"ל, מהי חנוכה? מכיוון שזה לא מסתדר. כי אם חנוכה זה הדלקת הנרות, וזה העיקר של חנוכה, אז למה בעל הניסים לא כתוב כלום על זה? על הניסים, זה אתה מספר את הנס שקרה. לא כתוב מילה אחת הנס של הנרות. דרך אגב, הנס של הנרות לא כתוב בגדול. גם מזה הזכר. הרי הנס כזה היה כל הזמן בית המקדש. כבן מגדש היה קיים.
כל הזמן דלדה.
היה נר תמיד, עולה שם כל הזמן. אז מה הנס הגדול?
כן,
אתה אמר
שאתה
אומר. לכן, חז"ל שאלו, מהי חנוכה? כי יש כאן באמת שאלה. התשובה היא...
אז למה שמונה, כאילו שבעה ימים? כאילו למה שמונה ימים?
כי גם מה אמרו לפני רגע?
לא,
גם היום הראשון
הוא נס. למה שבעה ימים, בסדר?
למה?
למה הימים? אתה יודע, לכל אורך הדרך...
למה דלק שמונה ימים?
כן.
כדי שהספיקו בזמן הזה להכין את השמן טהור. זה היה תהליך שהיו צריכים בשביל להכין שמן טהור. ולאחרי שמונה ימים כבר היה שמן טהור להדליק את הנרות של המערכת, של המנורה. עכשיו, כמובן שיש הסבר גם לשבע ולשמונה, שלא יהיה חשוב מהבנה.
כן, אני בטוח.
יש שבע ספירות, ושבע זה בתוך הטבע, שמונה זה מעל הטבע, אבל
ההסבר הפשטני... על הניסים והניפות של כולו המכבים בעצם. המכבים אלה בעצם שניצחו.
ואז מה אנחנו עלולים לטעות ולחשוב?
שזה כאילו...
ניצחון כוחני.
ניצחון כוחני, נכון.
וזה לא נכון. מה, אנחנו באמת מאמינים שקומץ של אנשים הצליחו ל... איך אומרים?
זה הרוחני.
הצליחו לנצח את האימפריה היוונית. ולכן...
זאת אומרת, מתתיהו ובניו, וזה בעצם היו הכהנים
שהלחמו... שהיה כוח רוחני, חזק, והקדוש ברוך הוא עשה, הוא שעשה את המלחמה. אבל הניצחון היה ניצחון הרוח. וזה חשוב לזכור, שאנחנו לא חוגגים. יש שירים של חנוכה שמעללים ומשברים את הכוח ואת הגבורה ואת העוצמה, אבל זה לא נכון. ולכן כדי שלא יטעו בזה, הקפידו חז"ל שהמצווה המרכזית של חנוכה זה להדליק נרות, ואיפה מדליקים את זה? בפתחי הבתים, לפרסם את הנס שכולם יראו, שכולם יזכרו, הנס הוא רוחני, הוא אור, הוא תורה. הוא כוח העוצמה הרוחנית של עם ישראל. זה הכוח האמיתי.
היו בהיסטוריה של העם היהודי המון אירועים כאלה, נכון? של כוחות רוחניים ושל הצלחות. למה אותם לא חוגגים, לא מזכירים את זה כמו חנוכה?
כי חנוכה הוא חג, עוד פעם, חנוכה אחד הדברים המיוחדים שלו זה שהוא קורה באמצע ימי השבוע.
אני לא בית, אבל הוא אומר לי.
הוא קורה בימי החול. דבר מאוד מוזר. יש הלכה, וגם על זה דיברנו, יש הלכה מאוד מוזרה בחנוכה. אסור להתבטל ממלאכה.
אסור מה?
להתבטל ממלאכה.
זה אולי עובדים.
לא, לא את זה. אומרים שאנשים, אנשים נוהגות בחצי שעה להדלקת הנרות לא לעשות מלאכה. ואם הגברים רוצים להצטרף, יכולים להצטרף. אבל שלא יתבטלו כל היום, כי הבטלה מביאה לשעמום, ושעמום מביא לך לידי חטא. אז מעניין, למה לא? למה בעצם שזה לא יהיה כמו סוכות, כמו פסח? כי זה בדיוק הרעיון. הרעיון הוא לדעת שאתה מוקף בקדושה, זה לא חוכמה לקדש את החומר. אבל כשאתה מוקף בטומאה, אתה צריך לקדש את החומר, זה כבר בעיה. אבל זה התפקיד שלך. זאת אומרת, באה התורה ואומרת לך, באים חז"ל ואומרים לך, חבר'ה, אתם תדליקו נרות באמצע השבוע. אז זה מה שאתם תעשו. והאור הזה יצא לרחובות בזמן שאנשים הולכים ושבים ביום הרגיל שלהם, כדי שכולם יראו את הנס הגדול שלך. שבעצם המטרה שלנו זה להפיץ את האור של הקדושה. בכל זמן, גם בימים רגילים. ולכן חנוכה הוא 8 ימים, שיש לך גם שבת בפנים, יש לך גם ראש חודש בפנים, זה מאוד מעניין. וגם ימים רגילים. יום שישי זה ראש חודש. זאת אומרת, יש לנו גם ראש חודש, גם שבת וגם יום חול. כדי לדעת ולהקים, כמו שאמרנו, הניסיך שבכל יום יום. לא רק על הניסים במוקם הספציפי הזה, אלא הניסיך שבכל יום יום. ונזכה באמת שהאור הזה יאיר לנו כמו שצריך.